גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 175, כמה הורים מסכימים לחסן את ילדיהם מפני קורונה? יותר מהרוב, פחות מהרצוי. ואיפה גת? איפה העיר העתיקה גת? וגם, איך מייצרים ומגדלים אורז באותן תכונות וטעם מחוץ לביצה? לפני כן, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מה מניע הורים לחסן את ילדיהם מפני קורונה?
אנחנו בודקים גם מה המניעים, מה התפיסות, גם מבחינת התפיסות סיכון של ההורים שיניעו אותם להתחסן או לא להתחסן.
לחסן את הילדים.
לחסן את הילדים, כן.
איפה נמצאת העיר הפלישתית, גת?
אחת השאלות הגדולות בחקר הפלישתים, איפה העיר החמישית של הפלישתים? מכירים את עזה, אשקלון ואשדוד בגלל שהשם משתמר, וכמה שנים אחרי זה, לפני זה, הוכיחו חד משמעית שעקרון זה בתל מקנה. ולגבי גת, אז גת זה מקום שמאז אמצע המאה ה-19 יש הצעות שונות ומגוונות איפה זה נמצא.
איך מגדלים אורז מחוץ לביצה?
צריך לזכור שאורז במכוון או לא במכוון במשך אלפי השנים האחרונות טופח לכיוונים של השקיה אנאירובית.
והיום הצפה.
והיום אנחנו מנסים להוציא אותו מאזור הנוחות שלו ולעבור לשיטות גידול אחרות, ולכן זה מצריך גם עבודה של טיפוח וקצת גנטיקה של צמחים.
שלום דוקטור ליאורה שמואלי מהמחלקה לניהול באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
שלום, שלום גם לך.
והמחקר שאת עשית הוא בעצם לטובת המחלקה הזאת, זאת אומרת המחלקה לניהול. אנחנו לא מדברים על המחלקה לרפואה ותכף נסביר גם למה.
נכון, המחקר נעשה במסגרת המחלקה לניהול. ספציפית אני חוקרת בתוכנית לניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור.
זאת אומרת, את חצי חצי, פעם חצי בריאות, חצי מנהל, חצי מנהל, נכון?
אז אנחנו ביחד.
ביחד, אוקיי. והמחקר שאת עשית, אני מניח ביחד עם שותפים, נוגע ל... וואי, קשה לי להגדיר אפילו את זה כרצון, או דמות ההורה המחסן. איך נקרא לזה?
בעצם עמדות של הורים. לחסן את הילדים שלהם, ילדים ספציפית, אני מתייחסת לילדים בגילי 5-11.
כן.
גם את התפיסות סיכון של ההורים לגבי החיסון, לגבי המחלה, לגבי התמריצים, ואנחנו מדברים על נקודת זמן מאוד ספציפית, ברגע שפייזר יצא בהכרזה שהחיסון אחרי המחקרים הקליניים, החיסון בעצם מראה יעילות מאוד גבוהה ופחות...
גם אצל ילדים בני בגילאים שציינת, 5-11.
בדיוק, ספציפית לאחר שהם ביצעו מחקר על קבוצת הגיל הזו, ויצאו בהכרזה, וזה היה לפני שהתקבל אישור של ה-FDA. אנחנו יודעים שהיה בעצם גם דיון מאוד ער בנושא.
ומה ניסיתם לראות? מי יחסן או מי לא יחסן? או כמה צפויים להתחסן?
אז גם וגם וגם. אנחנו ניסינו לבדוק, ניסיתי
אז לבחון... אז גם יש גם רביעי, כמה לא התחסנו.
בדיוק. Okay. גם את שיעורי ההתחסנות. כמה מתכוונים להתחסן, וגם תוך כמה זמן... מתכוונים לחסן. ברגע שיציעו לך לחסן את הילדים שלך, כשהחיסון יוצא על ידי קופות החולים ומשרד הבריאות, תוך כמה זמן תגיע למרפאה, בין אם זה יהיה במרפאה או בין אם זה יהיה במערכת החינוך, או תוך כמה זמן תגיע לחסן אותם. וגם מעבר לזה, גם מה הסיבות לכך שהורים לא ימהרו לחסן, או יחכו עם החיסון.
וואי, איזה הנחה. ישר משם. אני אבל, בסדר, תכף ניכנס לתוך המחקר עצמו, אבל אני לפני כן, יש לי שאלה מקדימה. כשאת שואלת כמה הורים יחסנו, או כמה לא יחסנו, את גם סביב העניין של מה הסיבה שילכו להתחסן, או מה הסיבה שישללו את זה?
אז כמובן, זאת אומרת, אנחנו בודקים גם מה המניעים, מה התפיסות, גם מבחינת התפיסות סיכון של ההורים, שיניעו אותם להתחסן או לא להתחסן.
לחסן את הילדים.
לחסן את הילדים, כן.
אוקיי. שאלת המחקר הייתה איך, מי, כמה ולמה?
אז ככה, היו מספר שאלות. גם
לבחון,
בדיוק, מי, כמה ולמה, זה ממש עונה על השאלות בקצרה. זה כמו שאמרתי, לבחון את העמדות, לבחון שיעורים, שיעורי כוונה לחסן את הילדים. תמריצים, תפיסות סיכון, גם נושא של תמריצים שלאחר מכן נדבר עליו. אז היו מספר היבטים שבחנו בסקר הזה.
אוקיי. איזה היבטים?
אז אם אני אחלק את ההיבטים שעלו במודל, אז אנחנו נתחיל מהדברים הבסיסיים, זה מה המשתנים הדמוגרפיים שמנבאים כוונה לחסן, מה המשתנים שהם יותר בריאותיים, קליניים, לאחר מכן משתנים שהם פסיכולוגיים, שבהם השתמשתי במודל Health Believe Model, שזה מודל שאנחנו בדרך כלל משתמשים בו כשאנחנו רוצים לנבא כוונות של התנהגות בריאותית, למשל חיסונים, התנהגות של רפואה מונעת כגון תזונה, ספורט. אז לכן במקרה הזה לחיסונים נעשה הרבה מאוד שימוש במודל הזה. ומעבר לזה גם היבטים של תמריצים. ונכון, במקרה הזה לא מצאנו הבדל בין מי שמשוייך לפריפריה גיאוגרפית.
לא, 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 עצם לנו ספוילר, חכי, רק רגע, תכף נגיע לשם. אנחנו, יש לנו קצת זמן עוד לדבר. איך עושים מחקר כזה? כי פה צריך את כל השאלות מחקר לתרגם לשאלות מבנות או שאלות מובנות שבאמצעותן תוכלו להסיק בקצה את המסקנות. אז קודם כל איך חוקרים? את מפזרת שאלונים, את נותנת למישהו אחר לפזר שאלונים?
אז שאלה מציינת. גם יש משמעות לדרך שבה אנחנו באמת משיגים את המידע ומפיצים את הכלי. כאן נעשה של שיתוף פעולה עם מכון שריד שירותי מחקר. שאליהם יש פאנל אינטרנטי מייצג, מייצג את האוכלוסייה בישראל, פאנל של 100,000 משיבים. מתוך הפאנל הזה בחרנו מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל, ובאמצעות הפאנל העברנו בעצם באופן אינטרנטי סקר מקוון לאותם חברים בפאנל, שהם הביעו הסכמה להשתתף בפאנל. אז הם קיבלו את השאלון למענה באופן מקוון.
שנייה רגע, לפני שניגע בשאלות עצמן, יש מישהו שאת אמורה להגיש לו את המחקר הזה, או את תוצאות המחקר הזה, עם איזושהי הצעה לתוכנית התערבות גם? זאת אומרת, אם את רואה שבמקום מסוים יש פחות שיעור של רצון להתחסן, אז זאת המטרה, לייצר איזושהי תוכנית התערבות כדי להגביר את המודעות לכך?
המטרה כאן באמת זה מחקר שבו אנחנו בצורה אובייקטיבית מנסים להבין מה העמדות שעולות
כן,
בקרב הציבור.
כן, בסדר, אבל אם בואי נניח, את גרה פה בטח בגוש דן בסביבה או באזור הזה, אני גר בדרום. השאלה, בואי נניח שבשכונה שלך יש שיעור התחסנות נמוך, ואצלנו יש שיעור התחסנות גבוה, אז האם הקצה של המחקר נועד לייצר איזושהי אפשרות לגיבוש תוכנית פעולה, התערבות נקרא לזה, כדי להיכנס לתוך האזור ולתת הסברה מקיפה יותר, או את יודעת, להראות הנה זה ככה וזהו, להשאיר אותו תלוי באוויר? זה,
בסופו של דבר, המחקר גם נועד לשקף גם לציבור וגם למקבלי ההחלטות את תמונת המצב. ובהם הם יוכלו לעשות שימוש גם כדי לנסות ולהבין, כמובן שזה מחקר שהוא אובייקטיבי, הוא לוקח בחשבון את שני צידי המתרס, וכאן לבוא ולנסות ולהבין מה החסמים שעומדים בפני הורים שחוששים נניח לחסס, או מה באמת שיעורי ההתחסנות ותוך כמה זמן הורים התחסנו. ואני חושבת שמקבלי ההחלטות זה ישקף להם בצורה מאוד אובייקטיבית איך להיערך כלפי תוכניות התערבות בהמשך.
איך להערוך אותן. כן. בואי ניגש לשאלון עצמו. היה שם איזה קטע שנועד להבהיר את מטרות המחקר? זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת איזה היקף באוכלוסייה, איזה שיעור באוכלוסייה יחסן את הילדים. היה הסבר כזה?
אז כמובן שבהקדמה של השאלון, מי שמשיב על השאלון הוא אמור לדעת על מה הוא הולך לענות. הם קיבלו הקדמה שבה הם יודעים שהם הולכים לענות על שאלון, שבו יבדקו את העמדות שלהם כלפי החיסון.
אני לא אחזור על השאלה שלי עוד פעם, בסדר, את יודעת מה, אוקיי.
אבל בהקדמה, מן הסתם אין את האפשרות, את המקום להכניס את כל השאלות, ולכן...
אני אגיד לך למה, כי חוקרים בדרך כלל שואלים, תגיד, מה אתה קונה בסופר, ואז הם רוצים להבין מה הייתה התייקרות, בכלל לא מה ששאלו אותך, אבל משהו אחר. אז בואי נלך לשאלות עצמן. מה שאלת, נניח, בתור שתיים, שלוש שאלות עיקריות?
אז ככה, אנחנו לפני שאנחנו, אחרי שעשינו את ההקדמה של מה המטרה של המחקר, השאלה הראשונה היא האם אתה מתכוון לחסן את את ילדיך, אחרי שכמובן וידענו שהאוכלוסייה שעונה על המחקר הם באמת הורים שיש להם ילדים בגילאי 5 עד 11, שבהם התמקדנו. האם אתם מתכוונים לחסן את ילדיכם בחורף הקרוב? עכשיו אני מציינת ששמתי דגש על החורף הקרוב, בהבנה של מה יהיה השיעור של מי שהולך לחסן את הילדים שלו כבר מיד כשיהיה חיסון זמין בחורף הקרוב.
נכנע למה אמרתי, את צריכה איזושהי מסקנה מרמזת כדי להבין על מה עוד אתה. אוקיי. יש לזה איזושהי פרשנות כבר?
בוודאי. אז לפי התוצאות, 57% מההורים הביעו כוונה חיובית לחסן את הילדים בגילאי 5 עד 11 בחורף הקרוב.
מה אמר על זה מנכ״ל משרד הבריאות? מנכ״לית? לא, מנכ״ל משרד הבריאות.
תראו, נעשו עוד סקרים חוץ מהסקר הזה. אני לא מייצגת את משרד הבריאות, אבל נעשו עוד סקרים, ומה שאנחנו מבינים שאם אנחנו נסתכל על השיעור הזה, אז באמת זה נקודה מעניינת, האם זה טוב או לא, ולכן שאלתי שאלה נוספת.
נדמה לי ששנינו יודעים מה המשמעות. את 57% הגם שזה שיעור, בואי נגיד, יותר מ, או מעל הרוב לכאורה, זה עדיין נמוך.
אז שוב, תלוי למה אנחנו משווים. כי אם אנחנו נסתכל על זה, אז גם לגילאי 12 עד 15 שביצעו גם חיסונים לפני כן, שיעור החיסונים היה סביב ה-50%.
לדעתי, אנחנו מדברים על הורים לאותם ילדים באיזשהו מקום, כי זה יכול להיות תמיד אחים של, אני מניח שיש שם שיעור גבוה של אחים של, מה הייתה השאלה השנייה?
בדיוק, אז היו עוד הרבה שאלות מעבר לזה. מעבר לזה היו שאלות שמתייחסות לתפיסות סיכון גם ביחס לחיסון, גם ביחס למחלה. למשל, זה כבר שאלות שקשורות למודל שציינתי קודם שהוא ה-Health Believe מודל, הכוונות... למשל, אני מאמין שאם ילדה יתחסנו נגד קורונה, הסיכוי שידבקו במחלה יפחת. זאת אומרת, מה התפיסות שלי לגבי המחלה ולגבי החיסון? וכמובן שמי שענה שהוא לא מתכוון לחסן את הילדים, אז התפיסות סיכון שלו לגבי ההידבקות היו נמוכים יותר, וגם לגבי המחלה עצמה. התפיסות סיכון שלהם הן נמוכות יותר.
תגידי, שאלה מפורשת בנוסח, מה יביא אותך לשנות את העמדה שלך? שאלה פתוחה כזאת. יש או שלא קיים?
לא, אז למען האמת היא שהשאלון הוא שאלון סגור ומובנה. אבל כן, לאחר מכן שאלנו סדרה של שאלות שעבור המשתתפים שציינו שהם לא הולכים לחסן מיד או בכלל, מה החששות שלהם או מה הסיבות שהם בגללם לא יחסנו.
את במחלקה לניהול ושאלון כזה בקצה צריך לייצר כמה מסקנות מאוד מאוד ברורות מבחינת מה השתיים שלוש מסקנות הראשוניות ככה שעולות מהסקר. זה על אחת דיברנו שיש מעט הורים שהולכים לחסן את הילדים. מה מסקנה חשובה אחרת?
אני חושבת שגם חשוב להבין תוך כמה זמן הורים מתכוונים לחסן, כי ככה אנחנו צריכים לשים לב לכמה אלמנטים. אנחנו מסתכלים על קבוצה של הילדים, יש הרבה מהאמירות שהן טוענות בעד חיסון ילדים, גם מעבר לתועלת האישית שלהם, גם השגה של איזשהו חיסון נדר. ואנחנו רואים עכשיו שאחרי הבוסטר השלישי בעצם יש ירידה בתחלואה.
לא, אני פה בשאלה אם אנחנו... אם עדיין אנחנו כלפי העולם וכלפי עצמנו איזשהו מדינת ניסוי, כלומר מדינה של שפני ניסוי, כי יכול להיות שגם אותם הורים, אם את שואלת אותם כמה זמן אחרי שתקבל החלטה תוכל לחסן את הילדים, אז הם יגידו, ייקח לנו קצת זמן, מתוך מחשבה, שזה לא ירשמו, שהם רוצים לראות מה קורה לילדים אחרים.
אז זה בדיוק העניין שבאמת ענו על זה כך. הורים ששאלנו אותם מה הסיבה, גם נתנו להם את האפשרות בשאלה הזו להביע גם טקסט חופשי, ואחת הסיבות של אלו שאמרו שיחכו, זה בגלל שהם ירצו לראות מה קורה אצל אחרים.
כמה צפוי, תגידי, נורא צפוי, דוקטור שמואלי, שאלה אחרונה, כמה או לא כמה, מי אמור לראות את המחקר הזה, ועד כמה לדעתך הוא ייקח אותו ברצינות כדי ליישם את המסקנות שלו בשטח?
אז אנחנו נתחיל מזה שגם התוצאות של המחקר גם הופצו בתקשורת כדי באמת להביא את המסקנות גם לצובת שקיפות, גם לציבור וגם למקבלי החלטות. ואני גם חייבת להגיד שאני חושבת שהמסקנות, גם כששאלנו מה הסיבות שבגללם הורים לא יחסנו מיד או בכלל, וחשוב לקחת אותם בחשבון, כי באמת הורים חוששים מהבטיחות. זאת אומרת, מהסיבות העיקריות שעלו, שהם הביאו חשש מהבטיחות, מהתופעות לוואי הקשות של החיסון. וגם הרבה מהסיבות עלו שהם חוששים שהניסויים הקליניים והאישור בוצעו מהר מדי. ואני חושבת שחשוב לקחת בחשבון גם את, את החששות האלו בקרב הורים.
דוקטור ליאורה שמואלי, יש לי שאלה אבל אישית. אחרונה באמת. יש לך ילדים בגיל הזה?
כן, בוודאי.
תחסני אותם?
שלושה ילדים. אז אני כמובן שאני בסבירות גבוהה שאני אחסן.
כמה זמן אחרי ש...
אני גם באמת באותה נקודת זמן שבה אני חושבת מתי תוך חודש או שלושה חודשים, שזה באמת שאלה מעניינת, אבל אני בסבירות גבוהה מאוד אחסן בין הראשונים, אחרי שראיתי את התוצאות שהוצגו.
ופה אני צריך לבקש ממך רשות להכניס את התשובה הזאת להקלטה של השיחה. אפשר?
כן, בוודאי.
דוקטור ליאורה שמואלי, תודה רבה
לך. תודה רבה לך.
פשוט מרתק.
תודה.
פרופסור אהרון מאיר, הארכיאולוג, פרופסור אהרון מאיר, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן.
כן.
חצי יובל חפירות בתל צפית. חצי יובל זה תקופה.
אכן, זה...
לייפטיים.
זה כמעט כל הקריירה שלי.
כמה שנים הייתה העיר הזאת קיימת?
העיר קיימת מלפחות 3,000 לפני הספירה.
רגע. מתי היא נוסדה? בסדר, כמה היא הייתה קיימת?
כלומר, עד מתי?
כן.
עד 9 ביולי 1948, כשה... טלספי, הכפר הערבי, נכבש על ידי הצהל במלחמת העצמאות.
מה, מי לפני 3,000 שנה עד עכשיו הוא היה עיר שוקקת חיים?
היו עליות ומורדות. כלומר, היו תקופות שהיישוב גדול ופורח יותר, אבל פחות או יותר, לאורך כל ההיסטוריה, היה יישוב שם.
למעשה זה איזושהי תדמית של הרבה ערים כאלה שהיישוב עולה, פורח, יורד ולפעמים זז הצידה קצת. ראיתי את זה בעיקר במקומות עתיקים, או בוא נגיד מקומות שיש להם עדיין משמעות קיימית או של קיימות, באיטליה למשל. אוקיי, ואתה חקרת את האזור העתיק שלו, לא את האזור שמכוסה בכנראה דברים.
אז את האמת, אני עסקתי בעיקר בתקופות העתיקות, תקופת הברונזה והברזל, אבל אני גם עסקתי בתקופות ימי הביניים והתקופה המודרנית, כי ארכיאולוג שעובד באתר, כל מה שהוא נתקל בו הוא צריך לחפור בצורה מסודרת.
תשמע, אני מוכרח לשאול אותך שאלה לפני הכל. יש איזשהו דבר שראית שהתקיים גם לפני 3,000 שנה וגם עד 1948? אני לא יודע, משהו חקלאות.
נגיד, הבאר של העיר היה בשימוש לאורך אלפי שנים, אותו מקום.
אותה באר?
כן, כן.
וואלה.
כן, והדרך שהובילה לבאר התקיימה לאורך 3,000 שנה, והבאר בנו אותה וחידשו אותה כל דור ודור, שוב ושוב.
והדליים שאיתם שאבו את המים מהבאר גם.
אבל זה, דרך אגב, זו הסיבה שה... העיר ממשיכה להתקיים לכל כל כך הרבה דורות, בגלל שההיגיון של להקים את העיר לפני 3,000 שנה, בגלל חקלאות, מים, הגנה וכו', נכון גם להיום.
אותו היגיון.
כן.
אז אתה רואה, ההיגיון לא השתנה.
כן.
אוקיי. הייתה שאלת מחקר בהתחלה? אני מבין, תראה, אתה מדבר על תל צפית, בעצמך סיפרת לי שקריית גת קוריה על שם תל גת, שאז חשבו שזה הוא, אבל אתה חפרת קצת יותר צפונה משם, קצת הרבה, הייתי אומר, כ-30 קילומטר נדמה לי.
בערך 20.
בין 20, בסדר, אתה יודע מה, אני אקבל את ההנחה שלך. מה הביא אותך, שאלת המחקר הייתה צריכה להיות בנוסח של מה מביא אותך לחשוב ששם בדיוק נמצאת העיר הפלישתית גת?
אוקיי, אז כשאני הייתי על סף סיום הדוקטורט באמצע שנות ה-90, רציתי להתחיל איזשהו פרויקט ארכיאולוגי משמעותי, ואני וכמה ידידים, קולגות, החלטנו לחפש אתר משמעותי להרבה תקופות, ואני התעניינתי בנושא של הפלישתים, ואחת השאלות הגדולות בחקר הפלישתים, איפה העיר החמישית של הפלישתים? כלומר, מכירים את עזה, אשקלון ואשדוד בגלל שהשם משתמר, וכמה שנים אחרי זה, לפני זה, הוכיחו חד משמעית שעקרון זה בתל מקנה. ולגבי גת, אז גת זה מקום שמאז אמצע המאה ה-19 יש הצעות שונות ומגוונות איפה זה נמצא. ואומנם נגיד בשנות ה-70 כבר ההסכמה המחקרית הלכה והתחדדה בכך שזה בתל צפית, אבל לא הייתה הוכחה, בגלל שלא חפרו. למעשה החפירה האחרונה בתל צפית הייתה ב-1899, חפירה של הבריטים. אחר כך בשנות ה-60 וה-70 משה דיין שדד שם, ולמעשה לא חפרו שם 100 שנה. וברור לחלוטין שזה אתר גדול וחשוב. אז אמרתי, גם אם זה לא גת פלישתים, אני חופר באתר מאוד מאוד מרכזי בתקופות הקדומות.
אז אתה מתחיל מהנחה ששם נמצאת העיר, ועכשיו אתה מתחיל לחפש הוכחות. אז כלי המחקר זה אמנם, זה יכול להיות טוריה, מקוש ואיזמל ופטיש, אבל צריכים עוד כמה כלים.
אוקיי, אז למשל, הדבר הראשון שעשיתי, עשיתי מפה טובה של האתר, שלא היה. ואחר כך הסתכלתי בצילומי אוויר ישנים, שגילו לי כל מיני דברים מעניינים, שאולי אחר כך אני אספר להם. והעבודת שטח הראשונה המשמעותית שעשינו זה מה שמכונה סקר. פשוט אתה הולך על פני השטח, אתה מרים את כל הממצאים שיש לך שאתה מוצא על פני שטח. עשינו את זה בשיטה שחילקנו את התל ליחידות טופוגרפיות מאוד קטנות, והסתבר שהאתר הוא בערך פי שלוש בגודלו מאשר שיערו, ושהוא מפוזר לא רק על התל אלא בשוליים שלו, שמדובר באתר שלא 150 או 170 דונם, אלא סדר גודל של 500 דונם. ודבר נוסף מאוד חשוב שראינו, זה שבניגוד למה שחשבו בעבר, שחשבו שכל הממצאים הקדומים מכוסים על ידי הממצאים מימי הביניים ועת החדשה, היו הרבה אזורים בתל שרק היו ממצאים עתיקים. כלומר, מתקופת הברונזה והברזל על פני שטח. וזה רמז לכך שאלף, האתר הוא נורא חשוב בכלל, בגלל גודלו, ושדבר שני, שיש סיכוי טוב שבחפירה נוכל להגיע לשכבות הקדומות שמעניינות אותי בתור ארכיאולוגיה של תקופת הברונזה והברזל, בלי לעבור 10 שנים דרך כפר ערבי וכפר ימי ביניים.
בלי לחפור תל שלם, אז למטה.
כן, בדיוק.
בנקודה הזאת אתה עושה שימוש בהרבה מאוד כלים שאנחנו מכנים אותם ארכיאולוגים. יש איזשהו פער בין מה שהשתמשו בתקופה שבה התחלת, נכון? אמרנו, היה שם איזמל ופטיש ונדמה לי מברשת לניקוי מגלר כזה, להיום.
לחלוטין, לחלוטין. אני אוהב להגיד ש... הארכיאולוגיה שאני למדתי והארכיאולוגיה שאני עכשיו מלמד ומבצע, זה כמו ההבדל בין רפואה של המאה ה-19 ורפואה של המאה ה-21. זה אותן מטרות, אבל ארגז כלים שונה לחלוטין.
בוא קצת נדבר על זה, כי מאוד, מאוד מעניין מה הם כלי המחקר, והרי בעצם אנחנו מנסים להבין במיזם הזה באיזה כלי מחקר אתה עובד. אוקיי, אז איך עושים? אתה מוצא חרסים ואתה עכשיו צריך לבדוק את הכתובות שעליהם או מה?
אז בוא נגיד ככה, אז יש בחפירה רעילה אתה מוצא כל מיני ממצאים. אז יש את הממצאים, נגיד הסטנדרטים המוכרים, הוותיקים, כלי חרס ומטבעות וזכוכית וארכיטקטורה וכולי, שכבר מוצאים אותם הרבה זמן, אבל גם על הדברים האלו אנחנו מפעילים שיטות חדשות. למשל, כלי חרס כיום, אני לא רק מצייר אותו ומצלם אותו, אלא אני יכול לעשות עליו אנליזות שיכולים להגיד לי, למשל, מה היה בתוכו. כלומר, איזה סוג של אוכל או נוזל היה. ולמשל, אנחנו הצלחנו לזהות את המרכיבים של חומרים שהיו בתוך כלים על סמך בדיקה שנקראת Organic Residue Analysis, אנליזה של שאריות אורגניות. ודבר אחר, לדעתי, אולי הדבר, אחד הדברים המדהימים יותר שעשיתי בקריירה שלי, אני וקבוצת חוקרים, הצלחנו לזהות בכלים גם בתל צפית וגם מאתרים אחרים, כלים שחשבנו שיש בהם בירה ויין, הצלחנו לבודד מתוכם שמרים שהצליחו לשרוד לאורך אלפי שנים.
כן, אני שמעתי על כך שאחר כך פיתחו, עשו מזה חיטה, לא חיטה, עשו מזה שמרים ואפשר היה להפיק מזה לחם.
בירה ועשינו חגיגה רצינית.
כן.
אז זה, אז זה, זה דבר אחד, אבל אנחנו כיום חוקרים כל מיני דברים שבכלל לא היינו מודעים לקיום שלהם. אז, אז מעבר לתיארוך קרבון 14 שכבר עשרות שנים מכירים, אבל DNA קדום, ואנחנו חוקרים למשל האבנית שבין השיניים של שלדים, נותן לנו אינפורמציה על מה הם אכלו, מה הבריאות שלהם.
כלומר, אתה הבאת את הקרימינולוגיה לתוך, את הקרימינולוגיה ואת הפתולוגיה.
קרימינולוגיה, פתולוגיה, ביולוגיה, פיזיקה.
וזה, זה, זה מאפשר יותר התמצאות בממצאים, במה שמוצאים, במה שמגלים.
בוודאי, זה פותח בפנינו חלונות על העבר שלא היה לנו. דוגמה מצוינת, נגיד, בחקר של האבנית של השיניים בשנים האחרונות, מגלים אוכל, מוצרי אוכל, שאנשים אכלו בארץ, שלא ידעו שיש בארץ. למשל, גילו לא מזמן, קצת ליד טלרני, ליד קריית גן, בית קברות פלישתי, ושם הראו שלמשל, האנשים אכלו בננה. עכשיו, בננה אין בארץ. וזה כנראה יובא, כנראה מהמזרח הרחוק, אלף לפני הספירה. כלומר, וזה סוג של מידע שבכלל לא היה לנו בנמצא.
עוד לפני שידענו שהמזרח הרחוק קיים.
נכון, נכון, נכון. כלומר,
לא אני, אלא מי שחי.
נכון, נכון. כלומר, סביר שלא היה אף אחד שיצא, לא היה מוצ'לרוס במזרח הרחוק, אבל סביר שהיו תחנות בדרך, ולאט לאט דברים הגיעו מהמזרח הרחוק עד המזרח התיכון, והמזרח התיכון למזרח הרחוק.
מפתיע מאוד. במה מתמקד המחקר הזה? זה שמדובר, זה שזה העיר גת, הוכחתם, ועכשיו מה, אתם הצלחת לזהות מי גר שם, מי חי שם, אני מבין שאחד מהסלבריטים של התקופה נולד שם.
גוליאת, כן. אז קודם כל אנחנו לומדים על אורח החיים היומיומי של האנשים שגרו במקום הזה, לא רק הפלישתים, אלא קטנים ויהודאים ואנשים אחרים. אבל למשל לגבי הפלישתים, כל ההבנה שלנו על מי הם הפלישתים השתנתה בעקבות הפרויקט, כי כשאני התחלתי את הפרויקט, אני בדיוק הייתי לקראת סיום דוקטורט, באתי עם המטענים שלימדו אותי באוניברסיטה העברית על מי הם הפלישתים, והנרטיב היה שהפלישתים זה עם שחי נגיד ביוון, בערך 1200 לפני הספירה עלו על הספינות, שטו לארץ ישראל, נחתו על החוף כמו בדידה, וכבשו את הערים הכנעניות בדרום מישור החוף. והחליפו את הכנענים בתרבות יוונית.
נדמה לי שיותר מזה, נדמה לי שהם מוצגים גם כאויב רע ואכזר.
נכון, נכון. ואז כהאויב של ישראל בתקופות הקדומות.
פרופסור אהרון מאיר, ברשותך נמשיך לשמוע מי הם הפלישתים. עוד מעט נעשה כאן עצירה קצרה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
הסתבר לנו כמה דברים. קודם כל, שהפלישתים זה לא קבוצה אחת, אלא זה כל מיני אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות. וכשהם הגיעו, הם לא הרגו את כל הכנענים, אלא התיישבו עם הכנענים. ושנוצר תמונה מאוד שונה על מי הם ומאיפה הם באים ואיך הם התפתחו. ודבר נוסף, אתה אומר לגבי הדמות שלהם, במקרא הרי הם מוצגים כאויב המר, הכוח הצבאי המשמעותי, וב-25 שנה של חפירות בתל צפית, אין סימן לכך שזה איזשהו קבוצה כל כך מיליטריסטית וצבאית וחזקה.
כלומר, אתה לא מוצא שם נניח חיצים?
יש, אבל אנחנו מוצאים, שלא נחשוב, הם לא היו פציפיסטים, אבל ייתכן מאוד שהדימוי במקרא על הפלישתים כאיזשהו כוח צבאי מדהים, הוא הגזמה כדי להדיר את זה שבסופו של דבר הישראלים ניצחו.
אז ממה הם חיו בעצם?
כמו כל אנשים.
חקלאות?
כן, כמו כל אנשים במרחב שלהם התיכון, חיו בעיקר על חקלאות, קצת על ציד ועל מסחר.
מה היה מיוחד בגת?
אז גת יושבת על גם על צמתים של דרכים מרכזיות, גם צפון דרום, כלומר היא חולשת על מה שעכשיו זה כביש 6, צפון דרום, גם מזרח מערב, עמק האלה, גם על הגבול בין השפלה ומישור החוף, גם אזורים חקלאיים מאוד מאוד פורים.
היא גם נדמה לי האמצע בין ירדן לבין הירדן, הר הירדן לים.
לא בדיוק אמצע, אבל
בסביבה.
ותצפית משם אתה רואה את כל דרום ארץ ישראל, אז אסטרטגית זה מאוד חשוב. חקלאות מצוינת, מים, כל מה שאתה צריך. עכשיו, היא הפכה לעיר מרכזית, ובחלקים נכבדים, נגיד של החלק הראשון של תקופת המקרא, נגיד של בית ראשון, היא הייתה כנראה גם מרכז חקלאי חשוב, גם עיר מבוצרת, הגדולה ביותר בארץ, וגם כנראה מרכז מסחרי חשוב. ולמשל, כנראה שמתכות שהגיעו מאזור הערבה לכיוון
נחושת
והגיעו לכיוון ים התיכון או למצרים, כנראה חלקם עברו דרך.
זאת אומרת שישבו שם בעלי מלאכה שהתפקיד שלהם היה לרקע
גם פיסות מתכת. למשל, מצאנו שני בתי מלאכה למתכת שהם קשורים לסיפור הזה.
והיו עוד דברים, נניח, לא יודע אם נגריות או נפחיות, אבל אנשים שעסקו במסחר, ביין, בשמן. כי אם נסתכל שנייה, כל האזור הזה, היום יש המכנים אותו טוסקנה של ישראל, כן, ויש שם זיתים, ויש שם ענבים, ויש שם למעשה את כל מגוון צמחי המקרא.
אז לדוגמה, עד לא מזמן חשבנו שהפקת שמן זית התחילה בפלשת רק בסוף תקופת הברזל, בעקרון שהזכרת, ועכשיו אנחנו יודעים שזה כבר התחיל בגת, כמה מאות שנים לפני זה. מצאנו ריכוזים של בתי בד שהפיקו שם שמן, יש לנו עדות לבירה וליין וכל מיני חומרים אחרים, וכל הדברים האחרים שעשו בעת העתיקה.
פרופסור אהרון מאיר,
כן.
מילה אחת, ככה לסיום, על התדמית של הפלישתי, האומנם גוליית ייצג אותו?
גוליית ייצג אותו בתור זה שהם במקרא רצו להציג את הפלישתים כאויב האחר האולטימטיבי.
שש אמות וזרת.
כן, וכנראה שבמידה מסוימת זה מציג, אבל המקרא קצת מגזים עליו.
למדנו משהו, הרבה מאוד אפילו. פרופסור אהרון מאיר מרתק, ואתה שם לב שיש לי פה עיר שלמה של שאלות, רק שהזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך.
בבקשה, תודה לך.
די ואורז יש בסין, ארץ המדחת, ובמרצינו יש חמסין בכל מיני קדחת. מה איכפת, לא איכפת, הגברים מלינה, יש לי פת, אין לי פת, מה אני נחתמינה? במטבח בחור, הבקום ונשתיים, יש לצאת לעבודה ואין לי מכנסיים. מה איכפת, לא איכפת, הגברים מלינה, יש לי פת, אין לי פת, לי נפקמינה, לי חפתם שמן קיק, לקדחת חינה, וליפי כאב. שבתי התמרופה אחינה מה אכפת, לא אכפת בגברים עלינה יש לי פת, אין לי פת מה יחכמינה במטבח רותח דוד ולפידותיים יש בחור נאה בגדוד והוא יפה נעים מה אכפת, לא אכפת בגברים עלינה יש לי פת, אין לי פת מה יחכמינה
כל היום כבשתי כביש, זה מעט לא נוח ובערב עסק ביש, לא נשאר לי כוח
מה נפעת, לא נפעת, בגברים עלינה יש לי פעת, אין לי פעת, מים אף קמינה
תרנגול בלול מביט, אין לה תרנגולת יש לה בחור עם פלורית ממש כמו קרבולת
מה איכפת, לא איכפת, בגברים עלינה יש לי פעת, אין לי פעת, מים אף קמינה
יש לי 10 אצבעות ובכל אחת ציפורן מה יפות הבחורות בלילה על הגורן
אז לא נתפת ולא נתפת ויש נתפת ואין נתפת
שלום רועי יונאי ממפעל נטפים בחצרים, שלום לך.
שלום, שלום רמי.
הפיתוח שלכם, פיתוח חדש, בוא נגיד על גידול ישן, לקחת את האורז שאנחנו יודעים שהוא גדל בביצות או באגני מים רדודים, לשים אותו במדבר?
גם במדבר, גם בכל מקום אחר.
זאת אומרת, המים זה... איך זה עובד?
שאלה מצוינת. קודם כל, כמובן שכדי לגדל אורז, כמו כל גידול אחר, צריך מים. אז אם אין לנו מים בכלל, לא נוכל לגדל את האורז.
אוקיי. אבל אתה אומר, לא צריך כל כך הרבה מים.
נכון, נכון. אולי רגע כדי לסבר את האוזן, קצת נספר על אורז. אז אורז הוא הגידול החקלאי הכי חשוב מבחינת צריכה של בני אדם. אורז תופס היום בעולם מעל 170 מיליון הקטר, משהו בערך פי 8 מהגודל של מדינת ישראל. זה הגידול השלישי בגודלו מבחינת שטחים, לפניו יש שחיטה וטירס, אבל הם משמשים בעיקר לצורך מזון לבעלי חיים. אז אורז מבחינת בני אדם הוא הגידול הכי חשוב.
אוקיי.
אורז היום בעולם צורך כ-30% מכלל המים המתוקים של כדור הארץ. 30% מכלל המים המתוקים של כדור הארץ.
בשיטת הגידול על מים עומדים.
נכון, נכון.
אגב, מים עומדים או זורמים?
הם לא עומדים. שיטת הגידול הנפוצה, והיא נפוצה, והיא קיימת כבר מעל 5,000 שנה, נקראת באנגלית פדי. זאת בעצם שיטה שמציפים שטחים במים בעומק של כ-10-15 סנטימטר, לאורך כל עונת הגידול. עונת הגידול של אורז נע בין 100 ל-120 יום. המים האלה מתחלפים כל הזמן, זאת אומרת, חלקם כמובן הצמח צורך, חלקם מתאדים אל האטמוספירה, והשאר מוחלפים כל הזמן.
בגשם, במערכות הולכה מלאכותיות?
במערכות הולכה מלאכותיות, בעצם בתעלות שנחפרו לפני...
מראש,
לפני הרבה שנים, מין שערים כאלה שנפתחים ונסגרים, והמים בשדה מוחלפים כל הזמן.
אוקיי. והשיטה שלכם, אתם אומרים בעצם, אורז לא צריך, הוא גם יכול להסתדר בלי כל ה... מזרוני מים שלו.
נכון. אז בעצם, אם נלך כמה אלפי שנים אחורה ונשאל את עצמנו למה אורז גדל בשיטה הזאת, אז אורז גדל מתחת למים במה שנקרא השקיה אנאירובית, פשוט בגלל שהוא יכול. אחד האתגרים הכי גדולים בחקלאות מאז ומתמיד הייתה התמודדות עם מסביה, עם עשבים רעים. רוב הצמחים בעולם לא מסוגלים לגדול בתנאים כאלה של חוסר חמצן, בתנאים אנאירובים. אורז לעומת זה כן יכול. ולכן חקלאים לפני 5,000 שנה באזור המזרח גילו את העובדה המעניינת הזאת והחליטו שזאת היא הדרך הכי טובה ומוצלחת להתמודד עם עשבים. זאת אומרת, הם היו זורעים אורז בשדות מוצפים. הסבים רעים לא היו מצליחים לגדול ולצאת ולהציץ מתחת לפני המים. האורז היה מצליח, ולכן היה גדל, והשתמשו בזה כשיטה עתיקה להתמודדות עם הסבים.
וחמצן שהוא צריך ככה, אתה יודע, פה ושם, איזה נשימה?
לא, זה בדיוק הייחודיות שלו. אורז הוא גידול שמסוגל לנבוט ולגדול ולהציץ ללא... ללא חמצן, ללא צורך בחמצן.
צמח צפרדע, זה בסדר, כן.
בדיוק.
והשיטה שלכם, כמו שאמרנו, זה להביא את האורז למעשה למדבר, אבל איכשהו צריך להתאים אותו, או שאתה אומר, לא, הוא כבר ככה.
כן, אז כמובן שצריך להתאים אותו. כולנו יודעים שצמחים עוברים תהליכים שונים, כמו בעלי חיים ובני אדם, תהליכים של אבולוציה במשך השנים. צריך לזכור שאורז במכוון או לא במכוון במשך אלפי השנים האחרונות טופח לכיוונים של השקיה אנאירובית.
הצפה.
הצפה. והיום אנחנו מנסים להוציא אותו מאזור הנוחות שלו ולעבור לשיטות גידול אחרות. ולכן זה מצריך גם עבודה של טיפוח וקצת גנטיקה של צמחים. אבל בהחלט, אם תיקח היום את הזנים הנפוצים של האורז, הזנים שנפוצים בכל מקום בעולם, הם גדלים מצוין בתנאים אירובים, בתנאים של השקיה בטפטוף.
תראה, אני מכיר ריזוטו, אני מכיר, זה הזנים שאני מכיר, אורז בסושי כזה עגול, או כל מיני, אבל יש עוד זנים, כמה זנים כאלה של אורז יש?
כן.
לא כמו שציינתי, אלא זנים נצמחים, מה שנקרא.
אז כן, השאלה היא שאלה... טובה. יש שם בעצם, אנחנו מחלקים את האורז, לפני שמחלקים אותו לזנים, מחלקים אותו לקבוצות. יש שלוש קבוצות עיקריות, הכי נפוץ, הקבוצה הכי נפוצה היא קבוצה שנקראת אינדיקה.
אני מחלק אותו לתאים לא תאים.
תאים לא תאים. יש שיגידו שהכל תאים או שהכל לא תאים.
אוקיי, יש אינדיקה?
יש אינדיקה, יש ג'פוניקה, ויש את האורז, את כל האורז המיוחד. זה אורז ארומטי, הבסמטי שאנחנו מכירים וכן הלאה. הקבוצה הכי גדולה היא האורז, היא האינדיקה שגדלה במזרח.
נשמע כמו אורז הודי. והג'פניקה נשמע כמו אורז יפני.
נכון, ככה? נכון, כן.
אוקיי. כשהתחלתם את העבודה הזאת, אתה אגרונום למעשה, מה שאלתם את עצמכם? האם האורז, אפשר לגדל אותו גם בשטח חולי, נניח, בו חצרים זה אזור לס, אבל בכל זאת...
כן, הראייה שלנו הייתה בראייה יותר גלובלית ופחות מקומית. כמובן שמי ששאל את השאלות היו אנשים שעוד התחילו לעבוד על המחקר הזה אפילו לפניי. ההתעסקות באורז בנטפים התחילה לפני משהו כמו 15 שנה, כשבעצם אנשים שלנו שהסתובבו בעולם ראו את שטחי הצפה האדירים האלה ושאלו את עצמם איך אנחנו יכולים לגדל אורז בצורה יותר יעילה עם הרבה הרבה פחות מים ובלי הצורך לבזבז, כמו שאמרנו קודם, 30% מהמים המתוקים בעולם.
תן לי לנחש, הם התלהבו מהסושי והבינו שיש כאן סטארט-אפ, אז הלכו לכיוון, אוקיי.
יכול מאוד להיות. ולכן התחלנו לנסות ולבדוק האם אורז באמת יכול לגדול בתנאים של השקיה מדייקת, שזה מה שאנחנו עושים, זה מה שנטפים עושה מאז שנת 1965. התחילו ניסיונות כמעט בכל פינה בעולם שמגדלים באורז, והרעיון באמת היה לפתח פרוטוקולים שיעזרו לנו לגדל את האורז הזה, עם הרבה פחות מים, עם שימוש יותר מדויק בדשנים, יותר...
תראה, כדי להקפיץ את האורז הזה 5,000 שנה קדימה, צריך להעביר אותו טירונות מאוד קשה, זאת אומרת, צריך גם לשנות לו את ההרכב הנדמה לי הגנטי, וגם לתת לו תנאים שאוקיי, זה לא מים, אבל הוא יוכל להתפתח בהם. איזה דברים נאלצתם לשנות, אם בכלל, או שפשוט זה נבדק על צלחת פטרי לראות אם הוא גדל סתם בתוך הציץ של קבול או של חול?
לא, אז לא בצלחת פטרי, אבל בהחלט הניסיונות הראשונים היו אצלנו בחווה שלנו בקיבוץ מגל, של גידול אורז בדליים, עם טפטוף, כדי באמת לראות. שוב, אני חוזר למה שאמרתי קודם. אורז ורוב הגידולים החקלאים לא יכולים לגדול בלי השקיה בכלל.
כן, זה ברור.
מה שרצינו לבדוק זה האם הוא יכול לגדול עם הרבה פחות מים. והתשובה היא חד משמעית כן.
אוקיי. אבל אז, שוב, אבל אז היה צריך עדיין להתאים אותו למערכת גידול שהיא שונה לחלוטין. אתה יודע, כשאתה מדבר על אגרוטכניקה, אז אתה מתאים את הגידול, נניח שם אותו בערוגות גבוהות, כמו תפוחי אדמה, או עושה מתחת קרקע מחורשת, כמו נניח בגזר, או בצנונית, או שורשים, או לשתול אותו בצורה כזאת, שקומביין יוכל לקצור אותו. פה אתה מוכרח לייצר התאמה שהיא, איך נגיד את זה? כמו לקחת דג ולשים אותו ביבשה.
נכון, בהחלט יש פה עבודה משולבת. יש פה מצד אחד כל מה שדיברת על הפרקטיקות החקלאיות. אנחנו עושים פה איזשהו מכלול. אנחנו לא רק עוברים לגדל את האורז בטפטוף, אלא אנחנו מנסים לשנות את כל המכלול. אם זו זריעה יבשה, כמו שאנחנו מכירים מגידולי שדה אחרים, ולא משתלות כמו שנהוג באורז, יש פה הרבה אגרוטכניקה שצריך לשפר, וכן, בהחלט יש פה גם עניין של גנטיקה.
אתה יודע, בכל מיני מקומות בעולם, כולל באילת, או במקומות אחרים, כותבים את התנך על גרגר אורז. קח אותנו לתוך הגרגר אורז, ותגיד איך בדקתם מה צריך לשנות שם, אם באמת צריך לשנות שם, כדי שאפשר יהיה לזרוע אותו כמו תירס, כמו שאתה מציין, בדריל פשוט, כלומר במזריעת גידולי פלחה, מה עושים לו?
אז תראה, לטפים היא לא חברה שמתעסקת עם גנטיקה של צמחים.
אתה אגרונום, רואי, אני לא אוותר לך על השאלה הזאת. כל אחד עכשיו שיושב, מקשיב לעניין הזה, רוצה לדעת מה עשית שם.
אתה תקבל את כל התשובות.
תודה.
אני כן, כמו שסיפרתי לך קודם, לפני השיחה, מגיע מרקע של גנטיקה של צמחים, והתעסקתי בזה הרבה שנים. אבל אני אומר, נטפים היא לא חברה שמתעסקת בגנטיקה. מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם חברות הזרעים וחברות הטיפוח המובילות בעולם. למשל, חברה שנקראת סאפיסה באיטליה, שהם חברת הטיפוח הכי גדולה באיטליה, ואנחנו עובדים על יצירה וטיפוח והתאמה של זנים לשיטת ההשקיה הזאת.
צריך לשנות משהו באור הזה עצמו? בטנטן הזה?
כן, כמו שאני אומר, כל גידול יש לו התאמה לתנאי סביבה שונים. האורז בגנטיקה שלו קיימים הגנים שמתאימים ומאפשרים לגדל אותו בתנאים אירובים. פשוט צריך לבחור את הזנים היותר מתאימים. זה הצד של חברות הטיפוח. לשמחתנו, מה שגילינו, שרוב זני האורז הקיימים, המסחריים, הנפוצים היום, גדלים מצוין בדרך שאנחנו מציעים, הרבה יותר טוב ממה שהם גדלים בשפה, אז בעצם השינויים פה הם לא שינויים
משמעותיים. כלומר, קריספר לא צריך לייצר על הגרגר של האורז הזה.
תראה, עולם הטיפוח של האורז הולך כמו עולם הטיפוח בכל גידולים אחרים, לשיטות של קריספר ושיטות של סמנים מולקולריים וכן הלאה. בהחלט כן, זה בהחלט מזרז את העבודה. אירי, שזה ה-International Rice Research Institute, שזה גוף המחקר המוביל היום בעולם באורז, עובד על פיתוח של זנים שהם מתאימים לתנאים אירובים, הם עושים את זה בעזרת כל השיטות המתקדמות, ציינת קריספר וסמנים מולקולריים וכן הלאה, בהחלט כן, זה לא הכרחי. זאת אומרת, okay. יש שם זנים מצוין, הזנים המובילים היום גדלים מצוין בשיטות שאנחנו מציעים.
לאיזה מסקנות הגעתם ואנה ממך, כלומר, לאיזה ממצאים, תוצאות, מסקנות, ואנה ממך, ספר גם על היקפי המשקל שיוצאים מכל שטח גידול. זאת אומרת, אם זה דונם, אם זה, אני יודע, הקטר, אתם אוהבים לקרוא לזה.
כן. אז בעולם באמת נהוג להשתמש ביחידת המידה שנקראת הקטר, שהיא שוות ערך לעשרה דונם. במדינות שונות יש מידות שונות, בסין קוראים לזה מו, ובתאילנד ראי, אבל לא חשוב, בוא נדבר בהקטר כדי להיות באיזשהו קנה מידה משותף. כשאנחנו מסתכלים על מדינות אסיה שבהן הגידול הוא לא מהמוצלחים, אז אנחנו מדברים על ממוצעים של 2.5 עד 3 טון להקטר. אם אנחנו מסתכלים על...
זה כלום לדונם למעשה, וזה פחות מ...
זה כ-300 קילו לדונם.
כמו חיטה כמעט, לא, פחות אפילו מחיטה.
זה פחות מחיטה. אם אנחנו מסתכלים על מדינות יותר מתקדמות, אז אנחנו מדברים על משהו בין 6-8 טון להקטר, זאת אומרת 600-800 קילו לדונם. וסייני העולם, שהם באופן אולי מפתיע המצרים, מגיעים למשהו כמו 11 טון לדונם. אלה הנתונים כיום
חצרים.
בגידול הפדי. בחצרים לא גידלנו אורז, גידלנו אורז לא רחוק מפה, ליד קיבוץ...
מגל.
לא.
עדיין לא?
לא, ליד קיבוץ דביר, או דבירה.
והחול אותו חול, אתה יודע.
החול אותו חול. אבל ממה שאנחנו רואים בעולם, כשעוברים להשתמש בהשקיה בטפטוף, וזה לא רק בהשקיה בטפטוף, אלא בעצם זאת במערכת של גידול אורז בצורה הרבה יותר מודרנית, אנחנו יודעים להכפיל את היבולים. אז אם דיברנו...
מה זה להכפיל? להכפיל יותר מהמצרים?
לא, אז אני אומר, כשאנחנו מדברים על מי שנמצא גם ככה בטופ של הייצור, אז העלייה ביבולים היא 20-30-40%. צריך לזכור שוב שזה לא רק העניין של ההשקיה, אלא אנחנו מביאים גם את הדשן אל השורשים של הצמח, בעזרת מערכת ההובלה שלנו.
עוד לא דיברנו על עלות תועלת, כן? אני שואל על השאלה אחרת. אם אתה מגדל את האורז בתנאי טפטוף, בסדר, אתה מדשן אותו גם, אתה גם מספק לו או עושה איזשהו עיבוד לפני, כן, להוצאת הסביעה וכאלה. אבל אם אתה מגדל אותו בתנאי טפטוף, כמה אתה מגדיל את היבול לדונם? אז זו, בסדר, הגענו למצב שאנחנו יודעים שבמצרים זה מגיע לכמעט 900 קילו לדונם. כמה בדביר?
לא, דביר זה לא דוגמה, זה לא דוגמה.
תן לי את הדוגמה הכי טובה.
לא, אני אגיד לך למה דביר זה לא דוגמה. כי בארץ ישראל לא מגדלים אורז בהצפה.
אז אנחנו לא יכול... לא, אני שואל אותך בטפטוף.
כן, כן, אז אני אומר, אין לנו כל כך למה להשוות.
אבל אתה יכול להשוות אותו למצרים בחייך, 2 מטר מפה.
לא, 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 עולם אחר לגמרי, זנים ש...
דבר איתי.
זנים שגידלנו בדביר הם זנים הודיים, כי לצערנו אסור לייבא לארץ זנים מהגן הים התיכון.
סופר את זה למגדלי העגבניות, כן. כן. אלה שעושים את הרוטב לאורז, זה בסדר. כן. אוקיי.
אז באמת הדוגמה של דביר היא קצת פחות רלוונטית, אבל אני אומר שוב, בניסיונות שלנו בכל העולם, היבולים, במקומות שהיבולים הם נמוכים בדרך כלל, אנחנו מכפילים ואפילו משלשים את היבול, ובמקומות שהיבולים הם מלכתחילה גבוהים, אז השיטה שלנו יודעת להעלות את היבולים ב-20-30%. צריך לזכור שזה לא קורה ביום אחד, זאת אומרת, כמו כל טכניקה חדשה שאתה צריך ללמד מישהו, יש איזושהי עקומת לימוד, למגדלים לוקח זמן, הם צריכים להבין את השיטות החדשות, גם כשאתה לוקח מישהו שעד היום רחב על חמור ומעביר אותו לנסוע במרצדס, לוקח לו זמן ללמוד
בעיקר כדית ההילוכים. תראה, בנקודה הזאת אני בדרך כלל מנסה להבין לאן זה הולך, כלומר לאן הניסוי והתאייה הולכים, אבל כאן נראה לי שזה מובן, אז אני אנסה להמשיך ולהוציא ממך נתונים. כמה אחוז, או לא כמה אחוז, כמה מים אורז צורך בעונת גידול? דיברת על הקטר, אז הקטר גידול כזה, כמה צורך?
אז בוא נדבר אולי לא על עונה, נדבר על כמה מים צריך בשביל לייצר קילו אחד של אורז. זה יותר קל לכולנו להתחבר, אנחנו יודעים מה זה קילו של אורז, אנחנו קונים אותו בסופר. כן. כדי לייצר קילו אחד של אורז, צריך להשתמש ב-5,000 ליטר של מים.
אוקיי.
5,000 ליטר של מים בשביל לייצר קילו אחד של אורז, זה בשיטת ההצפה בפדי. כשאנחנו עוברים לטפטוף, אנחנו מדברים על משהו כמו 1,500 ליטר של מים. הטפטוף חוסך בין 60-70% לקילו של אורז שאנחנו קונים בסופר. כן, כולנו מכירים את האריזה שאנחנו קונים בסופר, כל אריזה כזאת היא שוות ערך ל-5,000 ליטר של מים.
סיפרת מקודם, וזה ככה לקראת הסוף, על עוד כמה יתרונות שיש לזה, זה מפחית את פליטת המתן.
נכון. אז בעצם זה דברים שגילינו כמעט במקרה או על הדרך תוך כדי הניסוי. מתאן הוא גז חממה, אולי האח הפחות מוכר במשפחת גזי החממה. זה גז חממה שבטווח הקצר יוצר אפקט חממה שהוא גבוה פי 84 מזה של CO2. זאת אומרת, זה גז חממה מאוד מאוד בעייתי. הגז הזה נקרא גם גז הביצות. הוא נוצר בתהליך של פירוק או ריקבון של חומרים, בחומרים אורגניים בתנאים אנאירוביים. זאת אומרת, ברגע ששטח מוצף, יש חיידקים שמפרקים את החומר האורגני שנשאר בשדה, וכתוצאה מכך המתאן נפלט לאוויר. הדבר הזה פשוט לא מתקיים כשהשדה לא מוצף.
רואי יונאי, תבטיח לי שאת הקילו הראשון אנחנו מארגנים ריזוטו, ואתה מזמין אותי, אבל כן?
כמובן, אני אזמין אותך. הקילו הראשון כבר מזמן נמצא בשווקים. נטפים בשנת 2020 החליטה שהיא עוברת משלב המחקר לשלב המסחרי, והתחלנו לקדם את הפתרון הזה בשלוש מדינות עיקריות בעולם, בטורקיה, בהודו ובברזיל. בשנת 2021, השנה שמסתיימת עוד מעט, היו לנו מעל 2,000 הקטר של שדות אורז מסחרי, מושקים בטפטוף ברחבי העולם. אנחנו מקווים שבשנים הבאות זה הרבה הרבה יותר.
אני דיברתי על האורז הישראלי, אבל בסדר. תודה רבה לך.
תודה רמי.
אלו מכן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתוב את דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, וגם לבוא להשתתף כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? חלבונים בשמש יכולים אולי להגיע למצב של חביתה, יש מי שהופך אותם לכוח חשמלי.
אני לוקח אותם לכיוון של המרת אנרגיה סולארית. כמו שעושים צמחים בפוטוסינתזה.
מדע מצד אחד, אומנות מהצד השני, ובאמצע מיצגים המחברים את שניהם.
פלטפורמה היא פלטפורמה שמאפשרת היררכיה דומה. זאת אומרת, זה לא אומן שבא ומייצר איזושהי אילוסטרציה למה שהמדען עושה, אלא זה שתי ישויות ששואלות שאלות וחוקרות כל אחד בתחומו, מגיעות לעבוד ביחד.
ולימודי פילוסופיה יהודית כמכשיר לשיקום אסירים.
אנחנו לוקחים את הסטודנטים שלומדים את הפילוסופיה של עמנואל לוינס. עמנואל לוינס, הפילוסוף המוכר שעוסק באחר, באתיקה של האחרות, במחויבות לאחרים, בחברה, ולכבד את החירותה מצד אחד. ובפילוסופיה של מרטין בובר, פילוסופיה של הדיאלוג, של המפגש בין אני לבין אתה, בין אנשים, אנחנו עומדים ומעמידים את זה בסימן שאלה במבחן כבד.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.